ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו מתכבדים להזמין את הרב פנדל, ראש ישיבת שדרות, להמשך השיעורים, בבקשה.
כבוד גדול ושמחה גדולה להיות בהיכל בית מדרש חשוב ומיוחד זה, קדוש זה, ברשות ראש הישיבה הרב ידר שליטה, שיזכה שתורת ירושלים תאיר לכל הארץ, ומכוח הבית מדרש שהיה פה משחרור ירושלים כמעט, ותהיה פה עד בניין בית הבחירה ועד בכלל בעזרת השם. מה שהזכיר הרב הראשי, ששיטת הרעבד, שייתכן שיש עדיין לב ולא יתאמו את מחנה, בוודאי שיטת הרמב״ם, שקדושת המקדש איננה בטלה, גם קדושת ירושלים, ירושלים יקרי מקדש. והרמב״ם גם אומר שקדושה שנייה קידשה לשעתה ולעתיד לבוא, שגם קדושת, כל קדושת ארץ ישראל היא נשארת בקדושתה, אבל רק הקדושה של עזרא ונחמיה, הקדושה של יהושע התבטלה. כך הרמב״ם פוסק, הוא אומר שהשכינה לעולם אינה נבטלה. הרייבן אומר שהתקלה סוד השם לרעיו, עם סוד קשה מאוד להתווכח, שכשאין מקדש אז אין את הקדושה המיוחדת, אין את הקרת. אבל הרמב״ם מבין ששכינה איננה בטלה לעולם, אבל ארץ ישראל, קדושת ארץ ישראל יכולה להתבטל. אומר, מסביר הרמב״ם, כי קדושת ארץ ישראל של יהושע זה מבני הכיבוש, בכיבוש אפשר לבטל. קדושת עזרא ונחמיה זה מבני החזקה, וחזקה לא אי אפשר לבטל. תמיד כולם עמלו על הרמב״ם הזה, בדיוק אתמול ראיתי את הפירוש של הרב סולובייצ'יק, אז לכן אנחנו מתחילים עם הדברים האלה. זה קצת דברי אגדה, אחרי זה את הדבר הלכה שרצינו ללמוד יחד. אבל מחביבות הדברים שהרב הראשי גם הזכיר, מה אפשר ברמב״ם? רמב״ם כזה מוקשה, כיבוש יהושע זה כיבוש, זה בטל. עזרא ונחמיה זה חזקה, זה כל כך קשה להבין. כי גם קודם כל מה הסברה? שחזקה זה יותר חשוב מכיבוש. שנית, גם בכיבוש יהושע הייתה התיישבות עצומה, הרי כל ספר יהושע כבשו והתיישבו, אז גם שם יש חזקה, אז למה זה התפטר? וכי יעלה על הדעת שההתיישבות שלנו היום היא יותר מההתיישבות של יהושע, כי זה חזקה. הרי אנחנו בסדרות נגיד, לא ברור אם סדרות זה מקום שכבשו או לבבל או למצרים, כנראה אשקלון כדרום, אבל מותחים קו לאילת וזה יוצא בדיוק באמצע, כנראה אני גר, איפה שאני גר כנראה זה ארץ ישראל, אף אחד לא יודע בדיוק, כך אני חושב שהבית שלי בפנים, בתוך עולי בבל, אבל הרבה מסדרות זה פטור מתרומות ומעשרות, זה רק כבשו עולי מצרים, והיו כאלה שחידשו, לא, עכשיו התיישבנו, חזקה, אנחנו לא גרועים מעולי בבל. אומר הרב סולובייצ'יק, פשט ברמבה, לא יודע אם זה אמת, אבל אולי, הוא אומר, הכוונה היללו את הכיבוש של עזרא ונחמיה, את החזקה שלהם, מכיוון שכל עניינה סובבה את ירושלים, מכיוון שהיסודות, היסודות היו בהררי קודש, על זה הם עמלו, על זה הם, זה כוונת הרמב״ם כשהוא כותב מפני החזקה. לא הכוונה שהם ישבו רק בגלל שהתיישבות זה יותר חשוב מכיבוש, הכוונה שההתיישבות באה מכוחה של ירושלים. הרמב״ם לא כותב את זה, וייתכן שזה הכוונה, שזה המעלה שכיבוש עזרא ונחמיה. ולפי זה לא נגיד שהיום ההתיישבות שלנו זה כמו עולי בבל, זה אולי אפשר להגיד שההפסק, ואנחנו לא יודעים לחדש את הקדושה המיוחדת של עזרא ונחמיה. אבל זה פשוט שהכל מעלים לירושלים, וצריכים ראייה מיוחדת, ובכן ישרים יראו וישמע, ובכן צדיקים. מי חכם עדיין מהדהד הכל שרב אברהם שפירא מבטא מיוחד, איך שהוא היה מעריך במי חכם וישמור אלה והתבוננו. צריכים לשמור, לדעת לשמור, לדעת על מה שומרים, כמו שאמרו הגמרא במציע, שנותנים פיקדון, הדעת כסף, הוא לא מבין שיש פה זהב, הם לא מבינים שירושלים היא של זהב, הם לא מבינים על מה שומרים. אם שמים את זה בידיים שלנו ואנחנו זורקים את המפתחות, ובמקום לחכות, איך אמר רב נריה, במקום לחכות, מחכים אנחנו לך, אנחנו מחכים לטלפונים של ערבים שישלימו איתנו, אז אנחנו לא יודעים לשמור חלילה. צריכים צדיקים לדעת להסתכל ולשמוח, וישרים לעלוז. מה שהנביא אומר בתהילים, מה שדוד המלך אומר בתהילים, שהרבה דרשו את זה, זה תהילים פי ה של המנצח לבני קורח מזמור, רצית השם ארצך, שבת שבית יעקב. הנה זה מתחיל, שבת שבית יעקב, הקדוש ברוך הוא חוזר אלינו, ויש שיבת ציון והגלות נשכחה, רצית השם ארצך. בלומנצוויג הזכיר, היו הרבה שנים שלו, פתאום רצית, שבת השם שבות יעקב, סימן שהוא גם מחל בעוונותינו, כמו שהמזמור ממשיך, ויש מחילה כללית, הנה הוא מחזיר אותנו לציון. ואחרי זה דוד המלך מתחיל, על העולם תנף בנו, תמשוך אפך לדור ודור, הוא מבקש רחמים, וזה לא פשוט, כנראה תוך כדי שיבת ציון, תוך כדי רצית השם ארצך, עדיין יש תהליך, על העולם תנף בנו. אחרי זה יש את הפסוק, שזה הפסוק של יום ירושלים, אשמע מה ידבר האל, כי ידבר שלום אל עמו ואל חסידיו, בל ישובו לחסלה. אשמע, צריכים לדעת לשמוע את הדיבור האלוקי, הוא מדבר איתנו, הוא מדבר איתנו בזה שהוא חוזר לציון, הוא מדבר איתנו בחדשות, אך צריכים לדעת לשמוע, אשמע מה ידבר, צריכים להתפלל לשמיעה מיוחדת, שמיעה חדה, שיכולה לשמוע את הדיבור, את השפה המיוחדת, להבין את השפה. כי ידבר שלום, הוא מדבר בגובה, לא שלום עכשיו, לא שקט, שלום, אמר רב שכטר, אנחנו לא מתפללים לשלום, אנחנו גם לא מתפללים חלילה למלחמה, אבל אנחנו יודעים שכשיש מלחמה, זה התחלת דגאולה, מלחמה נמי התחלת דגאולי, ושלום, שקט, הפסקת אש, זה משהו מרתיח, אנחנו רוצים שלום, שלום בחילך, שלווה באמנותייך, השלום של הברכות, ששכבתם ואין נתתי שלום בארץ, ששכבתם ואין מחריד, ושבתם לבטח בארצכם, אחרי זה כתוב, שרדפו מכם 5 מאה, 100 מכם רבבה ירדופו, זה השלום שאנחנו מייחלים, השלום המיוחד של ירושלים, ההרמוניה המיוחדת, זה השלום, שזה ידבר שלום אל עמו ואל חסידיו, ואל ישובו לחסלה, לא נחזור, נגמרו הימים שאנחנו מסתפקים בלפייס, באיזשהו דיל, בשקט ומרגוע ומשהו קטן בזמני, אל ישובו לחסלה, לא נשוב לימים שלפני רצית השם ארצך, לימים לפני שהקדוש ברוך הוא שב את שבות יעקב. ואיך שפירש הרב מלמד, כל צופי יכנסו כל, אנחנו, היה לנו דינר בישיבה, אז חול, היינו צריכים לצלם את הישיבה, אז צילמו, הייתי כבר בחוץ, ראיתי את התמונות, זה לא תמונות יפות, רואים מבנים, מישהו אמר, זה 2017, יש רחפן, אפשר לצלם בגובה, ואז שלחו לנו תמונות, שרואים את סדרות במקרה שלנו, בכל היופי, וגם כל ההדר של ישיבות, זה צופייך, צופייך זה מלמעלה, מה שרואים מכאן לא רואים משם, צופייך הוא רואה את כל התמונה, הוא רואה תזוזות, כל דבר הוא אומר אולי זה גאולה. אני פעם שאלתי גדול בישראל כשהייתי ילד בחוץ לארץ, מנחם בגין עלה לשלטון והתלהבנו, כי ארץ ישראל, עוד יהיו הרבה אלוני מורה, וארץ ישראל השלמה, ותורה, והוא פתח את עולם התורה, באמת עולם התורה שגשג מאז גם עוד יותר, פתח את זה גם לפני תיכוניסטים, וזה היה שנים, וזה היה נראה, הנה, הנה, זה מתחיל. ודיברתי עם איזשהו גדול מאוד בתורה, חרדי, הוא אמר, עזוב, עזוב, לפעמים יש עננים, יום גשום, גלות, ולפעמים עננים מתפזרים, את התלהב, זה יום גשום, אנחנו לא חונכנו ככה, אנחנו חונכנו כל צופייך, כל דבר קטן, חפץ חיים, כשהוא שמע על תחילת שיבת ציון, הוא התלהב, הוא אמר, הנה, הנה, העניין מתחיל, אם יכולנו להביא את החפץ חיים היום, הייתי מתחיל איתו, זה היה גדול עליו, הייתי מתחיל איתו אפילו בסדרות, לראות לו שם, הוא היה לראות, הנה, הנה, מתחיל, הנה, הנה, הוא רואה את כל, מה, את כל שו, רצית השם ארצך, את כל השבת שבית יעקב, כל צופייך, אם אתה צופה באמת, אז נסו קול, אתה חייב, הם למטה לא שומעים, הם לא רואים את זה, אתה חייב להודיע להם, ואז יחדיו ירננו, כי צריך להיות מכוון לעין בעין, לעין האלוקית, להיות מכוון לעין, איך שהקדוש ברוך הוא, משקפיים של מעלה, איך שהרב דרוקמן הסביר, הרי יש הרבה פירושים בשיר המעלות, בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים, יש את הפירוש, זה לא יאומן, זה הזוי, שפשפים עיניים, לא מאמין שהדבר הזה קורה, מה זה אמיתי? זה חלום. יש את הפירוש של אבא שהרד"ק, שאומר שהגלות, זה נהיה חלום רע, סיוט, זה לא הריאליה, זה לא מה שהיינו כחולמים פעם, זה עכשיו אנחנו חיים, עכשיו אנחנו במציאות. יש את הפירוש שלו, שהוא פירש, היינו כחולמים, תתעורר, אתה לא רואה שרצית השם ארצך, אתה לא שם לב ששבת השם שבית יעקב, אתה לא רואה שהקדוש ברוך הוא חוזר, מחזיר שכינתו, אתה חולם, אתה לא שם, אתה פסיבי, אתה ישבת לחיסלה, נגמרו הימים, אתה לא מבין שאתה בעידן חדש, שיש לך תפקיד, שאתה אמור להיות ציפית לישועה, וצריך לפעול עם כל, במקדש השם כוננו ידיך, ידיך זה מעשיים של צדיקים שצריכים להיות מכוונים לידיים של מעלה ולהגיע לקומות של קוממיות בעזרת השם. אנחנו רוצים ללמוד יחד את היקף ההלכות שלא תכונה. הרי שר ביטחון הציע, זה נשמע הגיוני, אום אל-פחם, בקושי, מי יכול להיכנס? נכנסים, אבל קשה, זה כבר אצלם. בואו נעשה החלפות, גוש עציון מול אום אל-פחם, וכהנה דיבורים של חולשה, דיבורים של אי-ביטחון, דיבורים מתרפסים, דיבורים שנובעים מחוסר ראייה של צופה וחוסר ראייה של קודש וחוסר חיבה טבעית גם לאום אל-פחם להרגיש גם את קדושת המקום שם, טעות. אבל בוא נדון הלכתית, האם זה איסור שלא תכנים? האם הוא אומר החלפות, הוא אומר לפי החוק הבינלאומי זה עוד לא בידינו, זה כן בידינו, בוא נעשה החלפות. אז לא מבאי מתחיל הרב בצלאל זולטי שיעור ודן בהחזרת הארץ ישראל השלמה, החזרת ארץ ישראל לערבים מדין לא תכנם, והוא בתשובה מאוד מקיפה מסביר למה הוא משוכנע שלפי הרמב"ן כמובן יש מצווה לרשת את הארץ גם את אום אל-פחם, יש מצווה שלטון יהודי ולשמה, ושלא תהיה חלילה לשממה, ומי שחלילה יחזיר מבטל מצוות עשה, ציבור שלם שברבים יבטל חלילה מצוות עשה, הדיון לא מתחיל. אבל לפי הרמב״ם, הרמב״ם לא מונה את מצוות יישוב הארץ כאחד מהתרי"ג, אז הרב קוק למד שכן, אבל הרבה אחרונים למדו, שמעתי מהרב זלמן נחמה גולדברג, שזה לא מצווה, זה יותר ממצווה, זה רצון השם. הרי אי אפשר להתווכח, כל התורה כולה מכוונת בארץ ישראל. אז זה רצון השם, אבל רצון השם זה יותר גמיש. אם זה רק רצון השם, אז יכול להיות שרבי קיבגר יכול להחליט בדור מסוים שהוא לא עולה ארצה. זה לא מצוות עשה כמו הנחת תפילין, זה יותר כל דור יכול להחליט האם זה דור, יכול להיות שיש שלושת שבועות בתקופות מסוימות שיכולים להגיד שזמנית, זה לא מה שאנחנו צריכים לעשות ברגע זה. יכול להיות שיכול לקום הרבי מבבית שיגיד שתפקיד שלו זה להיות במקום אחר. פעם שאלו את הרב אשר וייס, חבר שלי, בעל צדקה גביר, שהיה מחלק הרבה צדקה בחול, אמר הרב, לעלות ארצה? לעלות ארצה, אני שם כל הכסף בבנק, אני כבר זהו, לא מחלק צדקה. אבל זה מצווה. אז הרבה שווי שנה לו, ברור שצריך לעלות, מה זה לא, אתה לא גבי צדקה של העולם, הקדוש ברוך הוא ידאג, הוא אמר לו מסיבה אחרת, ספציפית, למה הוא, שהוא לא יעלה, אבל לא מבית לשתת הרמב"ן, שזה מצוות עשה, לפי הרמב"ם יש בדון, זה רצון השם, אולי אותו גביר יכול להגיד שאולי רצון השם עכשיו, זמנית, שאני אפרנס ישיבות בארץ, אני אפרנס, אם זה רצון השם, זה אחרת. אז לא מדין ביטול מצוות עשה, מדין לא תכונן. האם יש לנו איסור להחזיר קרקע לגוי? מדין מפני מה אין מוכרים קרקע לגוי, שנאמר ולא תכונן, לא תיתן להם חניה בקרקע. כך אומר הרמב״ם, שאם לא יהיה להם קרקע, ישיבתן ישיבת הרי. הרמב״ם מנמק את האיסור תורה. לא תכונן, למה? כי לא רוצים שיהיה להם יישוב קבע. כך כתב הרמב"ם בספר המצוות. הזהירנו מיושיב עובדי עבודה זרה בארצנו ואומרו, לא ישבו בארצך פן יחטיאו אותך לי. ואילו רצה הגוי לעמוד בארצנו, אינו מותר עד שיקבל שלא לעבוד עבודה זרה, מחלוקת אם צריך בטן או לא בבטן. עובדי עבודה זרה, ברור שלא ישכנו עמנו ולא נמכור להם נחלה. והרמב״ם כותב במקום אחר שהם זה, מצוות, זה שני לאווים חופפים אבל הם משלימים זה את זה. הוא מסביר, זה משהו נדיר, הוא מסביר אוקימתות בתורה שכשכתוב לא תכונם, הוא אומר שזה לא למכור קרקע לגוי, זה תמיד, אבל לא ישבו בארצך, הוא לומד שלא ישבו, הכוונה אפילו לא נותנים להם להיכנס לנתב"ג, הדרכון פסול. הוא אומר, זה רק כשידינו תקיפה על האומות. כשאין ידינו תקיפה, אז נשאר האיסור הרגיל, שאסור ליהודי למכור קרקע לגוי. אבל הוא יכול להישאר שם, במולונות, בסחירות, במקום לפי רבי יוסי שלא גזרו, הוא יכול להישאר כאורח, כתייר, הוא יכול לבוא לכמה ימים, סייר, אין לנו בעיה. אבל בזמן שידינו תקיפה, לא ניתן לו אפילו את זה, לא נכניס אותו לארץ אם הוא לא קיבל שבע מצוות בני נוח. אז יש לא תכונם ולא ישבו בארצך. הרמב״ם אומר שהם חופפים, הוא מביא אותם ביחד, הוא אומר הוא אומר אינו מותר לנו עבדי עבד הזרה, הוא אומר לא ישבו בארצך פן יחטיא אותך לי, אומר ספר המצוות, ובביור אמרו לא תכונם. כלומר, הוא אומר, כאילו התורה מבארת את הלא ישבו בארצך, הפשט בתורה זה לא תכונן. הדבר הראשון שצריך לדון, האם יש לא תכונן בישמעאלים, שזה הדיון שיש לנו בכלל במערת המכפלה. היה דיון מאוד מעניין, אם היו פוסקים שכתבו לא להגיע למערת המכפלה, כי זה נהיה, באו פריצים בחיללוה, זה נהיה מסגד, ומסגד זה עבודה זרה. נכון, הרמב״ם כותב שלא, אבל יש פוסקים שכתבו שזה עבודה זרה בשיתוף, ואומר רב סולובייצ'יק, הרב שכטר הסביר לנו את זה, שמה שכתוב, שזה לא עבודה זרה בשיתוף, זה טעות, כלומר הוא מתווכח עם הרמה, שאומר שאולי זה לא עבודה זרה, והרבה פוסקים החמירו, שלמכור קרקע לגוי, גם כשהוא לא עובד עבודה זרה, זה בכלל האיסור של לא תכונם, או שזה נקרא שהוא גם עובד עבודה זרה, הגויים. גם על הצד הזה, הרב שכטר אמר דבר מעניין, למה מותר כן להיכנס, ולמה מצווה להיכנס למערת המכפלה. הרי לכאורה זה מסגד. יש פוסקים שאומרים שאסור להתפלל במסגד, מכיוון שזה עבודה זרה, ואסור שזה יהיה לידך תוך כדי התפילה, שיקוציהם וגילוליהם. ואמר רב שכטר דבר פשוט וחשוב, הוא אמר, יש משנה בעבודה זרה, שהמשנה אומרת שאם זה בית שלך, ובא מישהו אחר ונכנס לבית שלך, אין אדם עושה דבר שאינו שלו, אז אין להם כוח, למרות שהיה להם 700 שנה, לא יעזור להם, הם לא יכולים לאסור את זה גם על הצד, שזה נקרא עבודה זרה. בצד שזה נקרא עבודה זרה, אז ברור שיש איסור לא תכנן. לפי הרמב״ם שהקל ואמר שזה לא עבודה זרה, בכל זאת, מדויק מהרבה פוסקים שהדין שלא תכונם זה לא קשור לעבודה זרה, זה לא חלק מהלכות עבודה זרה, זה חלק מיישוב הארץ, זה לא ביור הרע, זה עניין שאנחנו כל היהוד הגדול שיש לנו בארץ ישראל, שאנחנו נקשים את היהוד הזה, והדין שלא תיתן להם ישיבה קבועה, יצב גבולות עמים, זה לא המקום שלהם, זה קשור גם לאנשים שהם לא עובדי עבודה זרה. וזה ויכוח בפוסקים, הבית יוסף החמיר, שח ובח החמירו, ולכן מאוד קשה להשתמש בזה כהתר ולהגיד שאין לו תכונים אם מחזירים לערבים חלילה, וזה דבר פשוט. בכל זאת הפוסקים דנו בהרבה מקרים מעניינים. מקרה אחד פשוט שנשאל בכמה דורות, וגם היום לצערנו השאלה הזאת נפוצה, אדם יש לו דירה בשכונה מאוד גרועה בדרום תל אביב, פעם הייתה שווה הרבה כסף, היום בדיוק ברחובות שלו הוא לא יכול למכור את הדירה בקושי 20-30 אלף דולר, אולי נגיד שזה המקרה, וגם אין מצב שיהודי קונה, רק לערבי. אבל אם הוא לא ימכור, לא יהיה לו כסף להתיישב בעצמו במקום אחר, והוא לא יכול להישאר שם, לא יכול לגדל את הילדים, זה גם מסוכן. האם מותר למכור את ביתו לגוי בתנאים כאלו? אומר הכפתור בפרח, מפתיע אותנו, ואומר, אף במקום שאמרו להזכיר, לא לבית דירה, הוא אומר, בכן עמד דבר, ושוב כתב, מסתברא, דהו הדין ישראל הדר בעיר שכולה גויים בארץ ישראל, ורוצה להעתיק דירתו לעיר אחרת. ויש לו שם בית שיכול למכור לגויים, כי הוא מתיירא שהגויים יחריבו, או שיחזיקו בו, וידורו שם בעל כורחו, וכן נמי אם הוא בעיר שרובה ישראל ונצו עזוזי, ואין שם ישראל שקנהו אפילו בזול. הוא אומר, מה שכתוב, אין מוכרים בתים, זה לא במקרים כאלו, שלא בשעת הדחק כזה. כך פוסק הכפתור בפרח. וכמובן הדבר הזה פלא ותימה עצומה, הרי זה איסור תורה, ואיסור תורה אדם צריך לתת את כל ממונו, ואיך הכפתור בפרח יכול להקל בדבר כזה? יש דעה אחת שמבואר ברבי יוסי, שהאיסור תורה זה רק בשדות, אבל בבתים שאין שם ברכה, רק בחקלאות האיסור, אבל זה שיטה יחידה. לא, ככה פוסקים? הלכה כמותו. אין איסור תורה אלא בשדה, אבל בבית שאין מצוי להתברך, אין איסורו אלא מדרבנן, כך כתוב בשולחן יורה דעה, סימן קופנון א', סיף ח', שכך פוסקים. ולכאורה יש בעיה נוספת, שלא תשבו בארצך ונחתיר אותך לי. אז זה, בדבר הזה יותר אפשר להקל, כי זה לא האיסור שלי, זה לא בזה שאני מכרתי, זה האיסור בכלל. זה לא אני אשם, זה שהוא יושב פה. הוא לא יושב פה, יושב במקום אחר. אני לא דאגתי לה, לא ישבו בארצך. ספרה. אבל היו פוסקים שכתבו שאם כבר יש לו קרקע בארץ ישראל, אז זה שונה, הוא כבר פה, אז זה רק מרבה בשיעורים. חזון איש מאוד יצא נגד. הרב וייס כותב שהוא חושב שהחזון איש מאוד החמיר, כי זה החלק, הוא מאוד רצה לעמוד על משמר השביעית, ושלא יהיה שום פרצות בעליו שלא תכנם. הוא אמר, יכול להיות שבדברים אחרים הוא היה יותר נוטה להקל, אבל הוא מאוד נטה להחמיר בדבר הזה, שלא יהיה, שזה גם לא צד להקל, למרות שיש לו כבר קרקע, וזה מרבה בשיעורים, ייתכן שאין בזה את אותו איסור שלא ישבו בארצך ואת אותו לא תכונן. יש ישועת מלכו שהוא דאג מאוד לקידום היישוב בארץ והיה חשוב לו מאוד. הוא כתב שכל שמוכר לטובת היישוב פשיטה שאין כאן איסור שלא תכונן. זה גם תאימה עצומה, פלא, שואל הרב וייס, אני לא מבין איך מתירים איסור תורה לטובת היישוב. אומר שאפשר להסביר אותו בשני דרכים, או שבאמת דורשים תאימה דקרה. לא, הוא מדגיש, לא הטעמים שכתובים במורה נבוכים ולא כתובים, שלא הטעמים שכתובים בראשי הרירש, אבל כן הטעמים שכתובים בתנאים, וכן הטעמים שהם טעמים מובהקים, שזה מעין פשט בתורה. אז בזה זה חידוש גדול, שאפשר לדרוש תאימה דקרה בדברים מסוימים, ומכיוון שאנחנו יודעים שכל המטרה שלו תכונים זה ליישב את לחזק את היישוב בארץ, אז אם זה מחזק את היישוב בזה שאתה מוכר לגוי, כי אתה נותן לו איזושהי דירה קטנטונת בדרום תל אביב, ואתה בגלל זה יכול להתיישב ולבנות את הארץ, ייתכן שכך פוסק הישועת מלכו. זה חידוש עצום להלכה, וכמובן צריך לדון בזה הרבה ולראות אם הדבר הזה הוא צירוף אמיתי להלכה. עוד נשאל הרב וייס שאלה מעניינת, מישהו מתווך קרקעות נדלן ויש לו לקוחות מסין, והסינים רוצים להשקיע בבתי מלון בישראל, והדרך שלהם להשקיע בבתי מלון, הם בעיני אף פעם לא מבקרים בארץ, אולי יבקרו ביקורים קצרים, אין להם שום עניין לגור פה, פשוט השקעה, רווחים, וזה עוזר, הם שמים כסף סיני וזה בונה מלונות, והם בונים מהר ויפה, וזה מביא אנשים תיירות. אז בואו נפסוק הלכה. לפי הישועת מלכו כמובן אפשר להקל, לפי הטעם של אם כבר היה לו השקעה אז אפשר להקל, לפי הטעם ש יש עוד טעם שהפוסקים כתבו, לפי הטעם שמקום הפסד, פה זה לא מקום הפסד, זה מניעת רווח, אבל מוסיף עוד טעם שהפוסקים כתבו, שאם יש אם הגוי קונה את הקרקע אבל הוא נשאר בה בחול, אז בזה אין איסור שלא ישבו בארצך, כי הוא לא איתנו. אין את האיסור, מכיוון שזה היסוד שלא תכונן, זה לא ישבו בארצך, הם הולכים ביחד משולבים. אז אם זה יסוד האיסור כשהוא נמצא בחול, בוודאי במקרה כזה הקל הרב וייס, מכיוון שמדובר במתווך, ובמתווך אז הוא רק מסייע, הוא לא זה שממש מוכר, אז בדבר הזה הוא מצא מקום להקל. מה שבאמת מעניין זה הכפתור בפרח, הכולה שלו, שהוא אמר זה מקום הפסד, תקל. והוא מביא ראיות, כמובן אנחנו לא, אנחנו קטנים להתווכח עם הראיות, אבל הראיות מאוד שלכאורה קל להתווכח איתן. שתי ראיות, מה? לאו, צריך לתת כל ממונו. מה זה הדבר הזה? שמקום הפסד אפשר להקל. אז הוא אומר, יש לי ראיה. כתוב במשנה, המוכר שדהו לגוי, לוקח ומביא ממנו ביקורים, מפני תיקון העולם. אם אתה מוכר את השדה לגוי, מה? איסור. לוקח ומביא ביקורים. למה? תיקון העולם. לא אומרים מייבד לא מהני. למה לא? לא יודע. אנחנו פוסקים מייבד לא מהני. אז אולי המחירה לא תחול. אבל כתוב שלוקח ומביא מביקורים רק בגלל תיקון העולם. אומר רשי, שלא יהיה רגיל למכור קרקע בארץ ישראל לגוי. וגם אם מחר יטריח לחזור ולפתות. שואל הכפתור בפרח, אני לא מבין. זה מה תיקון העולם? זה איסור לא תחונם. ורשי בעצמו מביא על המוכר ביתו לגוי, דמיו אסורים. והוא מבין, הרמה מבין שמדובר על עבודה זרה. הוא מבין שמדובר בדמי לא תחנם. דמי לא תחנם הם אסורים בהנאה. אמר קרא, לא תחנם. לא תהי רגיל למכור. אומר הכפתור בפרח, הנה, זה ראיה. מקום מדחק, אפשר למכור. שואל הרב זולטן, לא מבין. הרי מה כתוב פה? שלא יהיה רגיל קרקע, הרי למה כנסו אותו שחייב להביא ביקורים? שלא יהיה רגיל למכור קרקע בארץ ישראל לגוי. אבל הרי זה לא, פה מדובר במקרה חד פעמי, שאדם מנוס, והתירו לו, אז בן כה הוא לא רגיל. ואם בזה מדובר, שנית, כמו שהרב שאל, הרמה פוסק בלא תעשה, ייתן כל ממונו. אז מוכר סדר לה, כמו שמדובר, שכבר יש לו קרקע, שזה ספרה שהביאו, או שמדובר, הרי יש לנו את הקושי הגדול. חירם מלך צור נסע את שלמה, ובצי הרזים, בצי ברושים, זרב לכל חפצו, אז ייתן המלך שלמה לחירם 20 עיר, הוא מלפחם בארץ הגליל. אז הרלבג והברבנל תמו, איך הוא עבר לאיסור תורה? אז תוספות אומר שחירם, תירוץ אחד, היה גר תושב. לפי התירוץ השני, משמע שלא היה, אז לכאורה לא תכונם. אז יש פוסקים שאמרו שמדובר שהיה לו כבר קרקע, או שמדובר, סליחה, שחירם מלך צור, זה היה אקט של כבוד, מעין סינים שהשקיעו בארץ. הוא בנה 20 עיר בארץ הגליל, אבל הוא לא ממש התיישב שם. זה יהיה יישוב נפלא, זה יישוב של רב זולטי. זה היה השקעות של סינים, השקעות של הצורים, זה היה מעשה ידידות, שכל העולם משקיע בישראל. ואת זה הוא היה מוכן, למה? כי אתה נשאר בצור, אתה מלך, אין חשש שתבוא לפה, וזה היתר. ולבוא ולהגיד, אז מוכר קרקע לגוי, יכול להיות שמדובר לסין, לסיני. זה פשט, מוכר קרקע לסיני, אז מביא ביקורים מפני תיקון העולם. או שמוכר קרקע במצב כזה שכבר יש לו. או אולי לאנשים שלא עובדי עבודה זרה, לפי אלה שיקלו ויגידו שלאנשים שלא עובדי עבודה זרה. הגיע? הרב הגיע? שלאנשים שלא עובדי עבודה זרה אפשר להקל. זה מאוד קשה להביא ראיה מקושיה. כלומר, כתוב במשנה, המוכר שדהו לגוי מביא ביקורים מבני תיקון העולם. מה תיקון העולם? הרי אסור. זה אומר, כנראה מותר. מתי בשעת הדחק? זה ראיה שקל להתווכח עם הראיה הזאת, ובאמת דברים תמוהים. איך אפשר להגיע שזה לאו כזה, שלא מקפידים כל כך, במקום הצורך אפשר להקל. כפתור בפרח מביא עוד ראיה. מביא ראיה מגיטין נמדלת. המוכר ביתו לגוי, דמיו אסורים. פה זה לא תיקון העולם, פה כתוב דמה ואסורים. אז הסברנו כבר שהרמה מסביר שפה זה מדובר עבודה זרה, ואז זה מאוד מובן שזה תופס את דמיו. אבל הרשי מסביר שזה דמי לא תכנם, לא תיתן להם חניה בקרקע. אבל מכיוון שכבר תפס את הקרקע, אז כתוב אקום שנה ספיתו שישראל ואין בעליו יכול להוציאו, הרי שהשם ישנה מוכר ביתו לגוי, דמיו אסורים. בספר כתוב, אם הגוי כבר השתלט, הוא כבר שם, אתה לא יכול להוציא אותו בלי מלחמת עולם. הוא מלפחם, הוא כבר שם. הוא השתלט במקום, ואז אתה רוצה, הוא פשוט התנחל בדירה שלך, התנחלויות לא חוקיות, והוא תפס את הדירה שלך, והוא כבר שם, אין מצב שאתה מוציא אותו. אבל הוא אומר, ברגע שאתה מוכן, יהודי יקר, אני שומר חוק. אני מוכן, כמובן, במחיר שמתאים לי, אני מוכן למכור לך את הדירה הזאת, ברגע שאתה מוכן, נלך לעורך דין, אתה תקבל כמה, 20 אלף דולר, אתה תקבל, אני מוכן שיהיה בטאבו. ולא, כל בסדר, אני פה, אני מחכה לך. אז בן קורא שם, אז כתוב במשנה, אנס, שאנס פיתו של ישראל, ואין בעליו יכולים להוציאו, אז לא בדיני ישראל ולא בדיני עקום, מותר ליטול את דמיו, וכותב ומלא ברכות שלהם, מפני שהוא כמציל מידם. אומר הכפתור בפרח, למה אתה צריך פסוק מפני שהוא כמציל מידם? אין לו פסוק, סליחה, למה אתה צריך את הספרה הזאת שהוא מציל מידם, שזה טוב שאתה מחליש את הגויים, שהוא יצטרך לשלם, שלא יהיה לו גם דירה וגם את כל הסכום של הדירה. מציל מידם, למה צריך להגיע לספרה הזאת? תגיד פשוט שאין איסור, תגיד, כאילו זה המקור. הגיע? הרב הגיע? אוקיי, אתם רוצים שאני אסיים? אין מקור זה יהיה המקור, שמקום מפסד אפשר למכור קרקע, זה הסברה שהוא מציל מידם. פשט פשוט זה לא ככה, פשט פשוט הכוונה שהוא בן קור אנס את הקרקע, הקרקע הזה הוא כבר לא אצלך, הוא כבר קנה את זה בקניין גניבה, קניין כיבוש, זה לא שלך, כלומר אתה גם לא עושה מחר. מתווכח הרב זולטי, אתה לא עושה עכשיו מחר, כי אתה לא, גם הנגזל לא יכול לקנות מהגזלן, זה פשוט לא ברשותו עכשיו, הקרקע אנסו הגויים, אז אתה לא עושה מחר, אתה פשוט, יש בעיה שחילול השם, מה אתה מוכר לו? אני לא מוכר לו, אני פשוט לוקח את כסף, בן כל זה שלו, הוא לקח את זה, אבל לחדש מפה, שבמקום שלא נראה, במקום שאפשר להקל בצורה כזאת, שמקום הפסד, זה חידוש עצום, הרב וייס כן מצדיק את הכפתור בפרח, הוא נותן לזה הסבר, הוא אומר לא תכונם, זה איסור מיוחד. זה הרי לא מופיע מפורש בהקרא. בעצם זה מתנת חינם, משהו אחר. מתנת חינם כשזה תועלת, אפשר להכר. הוא מבין שזה מסרן הכתוב לחכמים, זה חידוש עצום, שזה רצון התורה, חזרנו לעניין של רצון התורה, ולכן במקומות דחק ושתתך קצום, הוא מבין שזו הספרה של כפתור בפרח שהיה מוכן להקל. נסיים בשאלה שאני שאלתי אותו. מה? עדיין צריך ביטחון לא צודק, וזה עיקר הדברים שאני אגיד בסוף. הסוף זה עכשיו, אני רק רוצה מחיבת הדברים, כי אני שאלתי את הרב וייס משהו וזכיתי שיכתוב תשובה, הוא עוד לא הדפיס את זה בספר, הוא אמר לי שהוא ידפיס את זה, תשובה נעימה. ששאלתי אותו ככה, יש קרקע ורוצה לעשות מזה עסקת קומבינציה. קומבינציה הכוונה שאני לא יודע לבנות, אני אתן לקבלן, הוא יבנה, ייתן לי שתי דירות, הקרקע שלו, הוא ימכור את שאר הדירות, וזו עסקה חכמה. הבעיה היא שהקבלן הכי טוב, קבלן ערבי, אז אני טכנית מוכר לו, אבל זה טכנית, הוא לא רוצה לגור שם, הוא לא יגור שם, הוא מוכר את זה, זה רק זמני. הוא פשוט מתווך, למרות שזה יהיה רשום, והוא קנה. הוא היה מוכן להקל בתנאי, שזה תנאי בחוזה שמוכר ליהודים. ואז זה מחירה לזמן, אבל אי אפשר לעשות תנאי כזה בצורה חוקית. זה פלילי, כנראה, לעשות תנאי שאתה מוכר. החוק לא אוהב את זה, אז ממילא הוא הביא הרבה ספרות להחמיר. אבל נסיים כמובן בדברים שהרבי דר אמר, אם הגענו לזה שזה רצון השם, שאלו תכנים זה, זה לאו פתוח, שיש מקומות שהפוסקים יודעים להקל, כי האיסור הוא איסור של רצון התורה, אז פשיטה שרצון התורה שרצית השם ארצך, שבת שבית יעקב, שישמע מה ידבר הקל, כי ידבר שלום אל עמו ולחסידיו, ולא נשוב חלילה לחיסלה. נגמרו הימים שעושים דילים, נגמרו הימים שבקטנות לא מבינים את הקשר ואת השייכות שמתוך קדושת ירושלים בכל ארץ ישראל, בעזרת השם.